Ai mai de des. ערב טוב ומבורך, ערב שבת שלום, מבורכת לכל המאזינים. אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה, ממקורותיה השונים, עד לפסיקתה בסייעת הדשמי הגדולה הלכה למעשה. נפתח במי שברך לחולים ולחולות, לפצועים ולפצועות. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, שרה רבקה, רחל ולאה. הוא יברך וירפא את כל החולים ואת כל החולות, את כל הפצועים ואת כל הפצועות, בעבור שאנו תפילה בעבורם. בשכר זה הקדוש ברוך הוא ישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים לרמה חברם ששגידם, בתוך שאר חולי ישראל, רפואת הנפש או רפואת הגוף, אשתה בגלב וזמן קריב, ונאמר אמן. נישא תפילה לשלומם וחזרתם של השבויים ושל הנעדרים. זו תפילה שעמדה לפני עיניו של שר התורה, הרב מצ'יבין. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה אהרון, דוד ושלמה ויוסף, הוא יברך וישמור וינצור את כל הנעדרים ואת כל השבועים. בתוך שער אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה. בעבור שהקהל וכלל ישראל מתפלל בעבורם. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם ויוציאם מחושך וצל מוות ומוסרותיהם ינתק. וממצוקותיהם יושיעם וישיבם מהרה לחק משפחותיהם. ידעו לאדוני חסדו ונפלאותיו לבני אדם. ויקיים בהם מקרא שכתוב, ופדועי אדוני ישובון ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם. ססון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה. ונאמר אמן. אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין בהבשה ובין באוויר, המקום ירחם עליהם ויוציאה מצרה לרווחה ומאפלה לאורה ומשיעבוד לגאולה, אשתה בעגלה בזמן קריב, ונאמר אמן.
Israel Achenu Kol Beis Israel Hanesunim Batzoro Batzoro Vashiveyo Oimdim Ben Bayom Uven Bayab Osho
Achenu Kol Beis Israel
שנדברנו בשבועות האחרונים אנחנו לומדים את הלכות שבת וגדולה שבת שתרחם, וגדולה שבת שבשכרה נזכה לגאולה שלמה. אנחנו כבר שבועיים עוסקים באחת ממלאכות שבת, מלמתת מלאכות שבת, הלכות דש, מפרק, הלכות שחיטה. אנחנו נשתדל לתת פה מספר הערות הלכה למעשה, שאלות מעשיות, ובשבוע הבא נמשיך למלאכה נוספת בהלכות שבת. האם מותר לנו למצוץ את תחולת הפרי בפה? הרי אנחנו מפרקים את התחולה הפנימית, ולכאורה אנחנו סוחטים את הפרי. יש אומרים שמותר, זו לא דרך שחיטה בכלל. ויש אומרים שהדבר אסור בכל הפירות, ובוודאי בענבים וזיתים. שתי דעות שמופיעים במרן הרמ"א. הלכה למעשה, כותב מרן המשנה ברורה, מרן הבן איש חי ובעל ערוך השולחן ועוד. הבאנו כאן את שתי הצדדים. למעשה, זיתים וענבים, ששחיטתן אסורה מהתורה, מחמירים לא לשחוט בפה. כל שאר הפירות אין להחמיר. וכל שאר הפירות מותר לכתחילה לשחוט אותם, למעט זיתים וענבים. ובכל זאת נביא, לאחר הכרעתו של מרן המשנה ברורה, את דעת המהרש"ל ודעת הבח. סוברים המהרש"ל והבח, משקה שנבלע באוכל, לדוגמה, מרק שנבלע בחלה. לקחנו חלה, שמנו בתוך המרק, וכעת אנחנו רוצים למצוץ את המשקה שבלוע בתוך החלה. אומר המהרש"ל שזה ספק חטאת. בפרי, מעולם המשקה לא היה בחוץ. מה שאין כן כאן, המשקה היה בחוץ ונבלע, ואתה עכשיו שואב אותו החוצה. לכן היו שכתבו שבזה המחמיר תבוא עליו ברכה, זו הכרעתו של בעל השולחן ערוך הרב וכף החיים. בשונה מפירות שהקדמנו את ההלכה למעשה לאחר שבנו את המחלוקת, בדברים שנבלעו ולא היו בלועים מראש, בזה כן צריך להחמיר. ואם כך, יש עוד דוגמאות נוספות. אדם לוקח ביסקווית ושם בתוך תה, ורוצה למצוץ את התחולה הפנימית וכדומה. בזה, לפי דעת המהרש"ל, עובר באיסור חטאת. ומן הראוי להחמיר, המחמיר תבוא עליו ברכה. האם אפשרי, לפי מה שנדברנו, לשים פלח לימון בתוך משקה? לאט לאט הטעם יצא לתוך המשקה. הלכה שמותר. כשם שמותר לשים ענבים בתוך יין שיוציאו עוד טעם, לשים צימוקים בתוך מים שהמים יהיו טעימים על ידי המיץ שיוצא מהצימוקים מחילה, כך גם מותר לשים פלח לימון בתוך משקה ולאט לאט הטעם יוצא. רק בזהירות, בשעת החיתוך שחותכים את הלימון לא להתכוון לשחות, אלא שיזוב מעצמו. זו הכרעת מרן המשנה ברורה, כדעת המגן אברהם, וככה פסק גם מרן החזון איש, מותר לשים את הפלח לימון ולאט לאט המשקה יצא מעצמו. אבל היו שהחמירו. דעת התז חולק נחרצות על המגן אברהם, ושלא כהכרעת מרן המשנה ברורה שהבאנו שמותר לכתחילה, דעת התז לאסור בכל תוקף. וכמותו פסק אמור וקציה והשולחן ערוך הרב, מה זה שונה מלתת קרח לתוך משקה שלכול העל ממותר? קרח זה משקה, אבל משקה כפו. אז הוא נמס ולא ניכר שהוא נמס, אבל כאן יש שינוי צורה. אנחנו מוציאים את המיץ מתוך הלימון. לדעתם הדבר אסור, וכאמור הכרעת מרן המשנה ברורה שמותר. האם נוכל לשחוט לימון בשבת לתוך כוס, ואחר כך לשים בתוך הסלט? האם נוכל לשחוט לימון על סוכר, ולעשות את המשקה שנקרא לימונדה? זו אחת ההלכות היותר כותביות בהלכות שבת. יש שהתירו לחלוטין, ויש שאסרו באיסור תורה. מרן השולחן ערוך מתיר וכותב שני טעמים להתיר. יש הבדל מאוד גדול בין שני הטעמים שמרן כותב. הטעם הראשון, אף אחד לא שותה לימון לבד. ואם מישהו שותה לימון לבד, ויש אנשים שמסוגלים, בטלה דעתו. לא שותים לימון לבד, הוא מיועד לטיבול וכו'. ממילא, אין מניעה לשחות את הלימון לתוך כוס, מכיוון שכל מה שאנחנו שמים אותו הוא עבור לטבל ולהמשיך הלאה את השחיטה לצורך מאכל. הסיבה השנייה שמתיר מרן שכל האיסור הוא לשחות ואחר כך להרבב או לשתות מיד, אבל בלימון זו הדרך להוסיף אותו למשקה. כיום יש בתי חרושת לסחיטה של מיץ לימון. שגלונים שנועדו לכל מה שאדם חפץ. איך אנחנו ננהג היום הלכה למעשה? יש שמתירים בפשטות כסתימת מרן השולחן ערוך. מותר לסחוט לימון בכל דרך. גם על מנת לערב אותו אחר כך במשקה אחר וליצור לימונדה. כך פוסק התז, העגלתל וערוך השולחן. כי העיקר זה הטעם הראשון שכותב מרן שהזכרנו, שהאיסור הוא כשהדרך לשתות את המשקה לבדו, ולא על ידי תערובת. אבל כאן, שכל המטרה היא זה לערב אותו, ממילא מותר לכתחילה. המור וקציה שהזכרנו לפני כן, מרן החידה, החיי אדם, הדעת תורה, מאמר שם מברז'ן, את כולם מביא מרן המשנה ברורה, חששו לאיסור תורה וחיוב חטאת. המור וקציה רב יעקב עמדין כותב דברים מאוד חריפים על מי שמתיר. כי לדעתם זה כן מיועד להוציא את המשקה שבלוע וכנוס בתוך הלימון. וממילא כשאתה סוחט בפני עצמו עברת על איסור סחיטה מן התורה. יש דעה אמצעית, דעת השולחן ערוך הרב, שמכיוון שלימון לא לימון, מכילה לא עומד להשתמש במים שנסחטים ממנו לשתייה, אז מתייחסים אליו כמו פרי שלא עומד לסחיטה. פרי שלא עומד לסחיטה מותר לסחוט לתוך כלי ריק בתנאי שמטרת הסחיטה היא על מנת להשתמש במים לצורך אוכל ולא לצורך משקה. זו דעה אמצעית. איך ננהג למעשה? שמענו לכאן ולכאן ודעת אמצע. למעשה האשכנזים מאוד מחמירים כדברי מרן המשנה ברורה, ולכן סוחטים לימון אך ורק לתוך אוכל ממש. לתוך הסלט, אז זה נחשב לא סחיטה, אלא סחיטה לתוך אוכל. הספרדים, רבותינו הספרדים נחלקו. היו שהחמירו, כי הם חששו מאוד מחיוב חטאת. הקף החיים, מרן הבן איש חי, רב חיים פלאג'י בספרו רוח חיים. דעת מרן היביע עומר בספרו לוויית חן. להתיר ממש לכתחילה כדברי מרן השולחן ערוך, ומביא שם חבילות של פוסקים שכך סוברים כדעת מרן השולחן ערוך, ובני ספרד לא זזים מדעת מרן. הוא מסיים והמחמיר תבוא עליו ברכה. גם לאשכנזים שסוחטים לימון רק על גבי אוכל צריך לדעת הערה חשובה. הרבה פעמים הלימון הוא מר, ממילא הוא נחשב בוסר. אני לא יודע איך אפשר להבדיל כשאתה מחזיק לימון ביד. האם הוא מר או שהוא חמוץ אבל ראוי לאכילה. יש כנראה בזה איזושהי אומנות לדעת. אבל הרבה פעמים אני רואה בחוש שאתה סוחט לימון ואתה מר. אם הוא מר, אז הוא נחשב לבוסר. בוסר מותר לסחוט לתוך אוכל. אבל רק סמוך לאכילה. ומדוע? בגלל חשש בורר. עכשיו אתה בורר את האוכל, שזה מה שאתה סוחט, מתוך הלימון שהוא בעצם מר. זה נחשב אוכל מתוך פסולת. זה לא סחיטה רגילה שזה אוכל מתוך אוכל. כך כתוב במרן השולחן ערוך. ממילא אומר החתם סופר, הוא לא יודע איך אדם יכול להרשות לעצמו לסחוט לימון. והוא לא יודע אם הלימון שהוא סוחט, אולי הוא בוסר, אז חייב שזה יהיה סמוך לאכילה. עד כאן לגבי סחיטת לימון. לסחוט לימון על גבי סוכר שבתחתית הקערה, לערבב ואחר כך למעול לתוך מים, ישר לתוך הסוכר. המשנה ברורה מתיר, למה? זה לתוך אוכל, הסוכר זה אוכל. ממילא, כשם שאני יכול לשחות לתוך סלט, אני יכול לשחות לתוך אוכל. לעומת זאת, מרן החזון איש סובר שמכיוון שמערבים את הלימון והסוכר בתוך משקה, את צריך כמות נכבדת של סוכר כדי לשחות את הלימון לבפנים. כי אחרת זה נחשב עדיין משקה. לחולה ולתינוק ודאי שאפשר להקל. אבל לבריא מן הראוי שתהיה כמות נכבדת כדי שזה יחשב באמת אוכל ולא איזשהו תהליך של משקה. צריך להדגיש את דברי האגרות משה ובזה נחתום. שרק בלימון נקל לתת לתוך אוכל סוכר וכדומה, כי המטרה אחר כך היא משקה. אבל לא בשאר פירות וירקות, כי זה יחשב משקה ולא אוכל. וכן עוברים בזה על איסור תורה של סוחט, לפי האגרות משה, כל מה שאנחנו מקילים זה אך ורק בלימון ולא בשאר הדברים. זו היריעה הלכה למעשה לגבי סחיטת לימון בשבת בפני עצמו, לתוך אוכל, אם אנחנו רוצים לעשות ממנו משקה, אם אנחנו רוצים לקחת פלח לימון, לתוך משקה, איך ננהג. וזה אנחנו חותמים, אם כי היריעה הרבה יותר רחבה, את הלכות סחיטה, הלכה למעשה, ואנחנו כבר נתבקש לשאלות רבות שהמאזינים שולחים, נצא להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, נתייחס לכמה שאלות מן האתר. מי חיבר את תפילת מודה אני? והאם יש מקור לכך שכמות הזמן היא כדי שאדם לא יקום בבת אחת? את תפילת מודה אני מצינו לראשונה בספר סדר היום של רבינו משה בן מחיר. הוא מביא את זה כתפילה ששגורה בפי כל ישראל. האם לפניו יש מקור קדום מעבר לסדר היום? לא ידוע לי. נשמח אם יש מאזין שיודע קצת בסידור אברהם המגאון, זה לא מופיע. ברמב"ם בסדר התפילה זה לא מופיע, אבל כנראה שזה היה שגור בפי כל. אולי יש בזה גם מן הסוד. לגבי מה שהגמרא אומרת בגיטין דף עין, מצב זכרוני לא לקום מיד, ולכן אומרים מודה אני שזה שיעור של זמן של הפסקה, יש מקום לבוא ולומר, כמו שהעולם אומר, שכדי שאדם לא יקום מיד, אומר לפני כן מודה אני. ככה העולם אומר. כמה שאלות הלכה למעשה בעידן שבו אנחנו נמצאים. נפלה רקטה רסיסים מאוד קרוב לבית שלנו. האם אני צריך לברך הגומל? הפוסקים הביאו, אנחנו עוצרים לרגע, רוצים להודות, להודינו בראש הסידור, למכובדינו המפיק והטכנאי, פנחס בינדר ושלמה פולק, יישר כוח גדול על כל המסירות הגדולה, להביא את דבר השם זו הלכה. הפוסקים הביאו את דברי המהר"ל. המהר"ל נמצא בנתיב העבודה. המהר"ל היה גם אחד מאבירי הפוסקים, ולא רק בעל השקפה מופלג, שמי שעברה לידו הסכנה, וזה לא פגע בו, הוא לא מברך הגומל. כי ברכת הגומל נתקנה כשהסכנה הייתה איכן שאתה, ובסייעתא דשמיא לא נפגעת. אבל אם הסכנה עברה לידך ולא פגע בך, על זה לא מברכים את הגומל. הוא נותן שם דוגמה, לא המהר"ל, אלה שמצטטים אותו, אדם שהיה בתוך בית והייתה מפולת, והאבנים ממש נפלו לידו ולא פגעו בו. ככה פוסק מרן רב שלמה זלמן אוירבך להלכה, בספר הליכות שלמה, ובעל הציץ אליעזר. ממילא, אם הרקטה הייתה פוגעת בבית חלילה ולא ניזוקת, צריך לברך הגומל. אבל כשזה בסמוך ולא בבית, לא צריך לברך. לו יצויר שהרקטה הייתה פוגעת בבית ולא מתפוצצת, זה נס. צריך גם לברך. ברוך שעשה לי נס במקום הזה. צריך לדעת שלפי דעת רבותינו הספרדים, מברכים הגומל רק על ארבעה דברים שצריכים להודות, וכל החיים יודו חסלה. מה שמופיע בפרק קוף זין בתהילים. זאת אומרת, למנהג אשכנז, אדם שעבר במקום סכנה, שיש שם סכנה מצויה, גם אם לא קרה לו כלום, הוא צריך לברך. עם ארבעה שצריכים להודות, אדם עבר מעל האוקיינוס, מברך הגומל. למה הוא מברך הגומל? כי במקום הזה יש סכנה. יש סכנה מצויה, ועברתי במקום שיש סכנה. לעומת זאת, לבני ספרד מברכים רק אם הייתה סכנה פעילה. גם אם היא מאוד רחוקה, אבל סכנה שהיא פעילה. עוד הבדל בין אשכנז לספרד, למנהג אשכנז על כל סכנה לברך הגומל, כפי הדעה הראשונה שהובא במרן בסימן ריש יוטד, ולדעת מרן השולחן ערוך ובני ספרד, כפי שהקדמנו, רק על הארבעה שצריכים להודות, רק עליהם מברכים הגומל, על כל סכנה אחרת צריך לברך שעשה לי נס. אז אם אנחנו חוזרים לשאלה שנדברנו, גם לדעת בני אשכנז שמברכים על כל סכנה, זה רק שהסכנה הייתה נוכחת, אבל שהסכנה הייתה ליד ולא איתך, שתיבדל לחיים טובים, לא מברכים ברכת הגומל. ובשופי לפעמים שומעים שמברכים ברכת הגומל כלאחר יד, וצריך להיזהר מברכה שאינה צריכה. אומר הרמב״ם בתשובות פאר הדור, ברכה שאינה צריכה, עוברים חלילה, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, כי לא יישא את אשר יישא את שמו לשווא. קדוש ברוך הוא אומר שעל כך אין כפרה, צריך להיזהר מאוד לא להוציא שם שמיים לבטלה. שאלה נוספת, כאין השאלה הזאת היא בפקס, והתשובה שאמרנו היא תקפה גם לגבי הפקס הזה. שבוע שעבר ביום שישי נסעתי עם האופניים בדרום תל אביב וראיתי ממש מעליי את הטיל נכנס 100 מטר לידי בתוך הבית ומתפוצץ. תפסתי מחסה, מה הדין לגבי הגומל כפי שאמרנו? לא מברך את ברכת הגומל. נכון, את עשיית הדשמי הגדולה, 100 מטר ממך אנשים נפצעו, זה לא נחשב שאתה היית במקום הסכנה, אלא זה חלף מעליך כדברי המערל. איך לנהוג עם ברכת המפיל כשהלכתי לישון, ובאמצע הלילה הייתה אזעקה וחזרתי לישון? ברכת המפיל אומרים אותה פעם אחת בלילה בלבד. הברכה שאנחנו מברכים בתחילת הלילה מלווה את כל השינה שתהיה במהלך הלילה. לא מברכים ברכת המפיל פעמיים. כך כותב בהרחבה ספר ברכת הבית, זה ספר יסודי בהלכות ברכות. הרב איינורן מצפת, זכרונו לברכה. בכל זאת, ראיתי בקצות השולחן מרב חיים נועה, שהוא כותב לומר המפיל בלי שם ומלכות, אבל לא חלה מייסה, לא. גם לא בלי שם ומלכות. פעם אחת אומרים המפיל ולא מעבר לכך. מה באמת הסיבה לכל זה? מה הסיבה לפסיקה הזו? כי אנחנו סוברים שברכת המפיל היא על מנהגו של עולם, לא על פעולת השינה. וממילא, אם זה לא על פעולת השינה, אלא על מנהגו של עולם, יש הסוברים שזה על פעולת השינה, ולכן חששו מאוד שאם אני לא ירדם, אולי זו ברכה לבטלה. אם אני לא ירדם לחצי שעה ומה שיעור שינה, ולכן היו חלק שלא אמרו בכלל ברכת המפיל. אבל ההסכמה של הפוסקים שזה על מנהגו של עולם. שהקודש ברוך הוא מפיל חבלי שינה, וכולם הולכים לישון וצוברים כוח, וקמים עם נשמה ערנית, אלוקי נשמה שנתת בי, ליום חדש, המעביר שינה מעיניי, ותנומה מפפאי. אם זה על מנהגו של עולם, אז רק פעם אחת בלילה מודים על כך ולא מעבר לזה. לפי דברי הרב, יהיה אסור לאכול בשבת מסטיק, כי יש בפנים את הטעם, וזה סוחט. זו שאלה מצוינת. השואל הוא תלמיד חכם. לא ניכנס לאכילת מסטיק, שזה לא ראוי לתלמיד חכם, אבל ברור שמסטיק אין מיץ בפנים. על ידי הלעיסה והרוק מוציאים את הטעם החוצה. מעבר לכך, גם אחרי שיוצא הטעם ממשיכים ללעוס. אז זה דומה כמו שמותר למצוץ קני סוכר. לכן אין במסטיק איסור של סוחט. עוד שאלה על מה שדיברנו, למה לפי דבריך אין דין שאין מבטלים איסור לכתחילה בענבים ולימון, שהמיץ נכנס במשקה. זאת אומרת, אם אני מבין נכון את השאלה, לכאורה, אם אני שם לימון בתוך משקה, אם אני שם ענבים בתוך משקה, אם אני שם צימוקים בתוך משקה, הרי לכאורה אני מבטל איסור לכתחילה. התשובה היא לא. הרי מעולם לא היו בעולם. ברגע שהם באו, הם באו לתוך תערובת, וממילא התבטלו במשקה. את השאלה הנפלאה הזאת היא שואלה תהילה לדוד, וזו התשובה שלו. אנחנו נצא להפסקה קצרה, לאחר מכן עוד שאלות שנשלחות, בהלכות ציצית, בהלכות תפילה, אולי לרגע אחד כן כאן נעיר את ההערה החשובה ששואלים, שואלים שלכאורה, כשאדם לוקח ציצית, והציצית שינתה את הצבע שלה, האם יש מקום לבוא ולומר שזה לא מהצבע של הטלית? זו שאלה חשובה. כי השולחן ערוך כותב בתחילת הלכות ציצית, סימן ת', שהמדקדקים נוהגים לעשות את הציצית מהצבע של הטלית. למה? למה נוהגים לעשות הציצית מהצבע של הטלית? התוספות במנחות כותב משום זה כלי וענווהו, זה הסיבה. הפרי מגדים כותב שלפי שיטת הרמב״ם זה חיוב מן התורה, לא רק עידור של זה כלי וענווהו. אלא כי צריך שהכנף יהיה מצבע הכנף. זאת אומרת, מדאורייתא שהכנף והצבע יהיו באותו צבע. הרי מה כותב שהמנהג שלעולם החוטים של הציצית הם לבנים, ואפילו בבגדים צבועים. לכן כותב מרן המשנה ברורה שראוי למדקדק לעשות את הטלית קטן לבן, למה? כדי שיצא ידי חובת כולם, כשגם הציציות לבנים. יש עוד סיבה שכתוב, ולבוש שקט לג חיבר, לבוש של הקודש ברוך הוא כמו שלג. אז לכאורה, אם חוטי הציצית הושחרו מרוב זמן, הם כבר לא לבנים בועקים, הם לכאורה, הם לא מאמין של הבגד. לפי הרמב״ם, זה דין תורה, זה לא רק יופי לחפצה דמצווה, שאלה מצוינת, וראיתי שהגאון הגדול, הגייבט של העידה החרדית, רבי משה שטרנבוך, פוסק הדור, הוא כותב בספר שלו, תשובות והנהגות, בחלק וו וזין, הוא כותב שלכאורה יש מקום לבוא ולומר, שזה חיוב לפי דעת הרמב"ם מתורה, מן התורה. אבל לא חולקים על התשובות והנהגות, אבל האשל אברהם כבר שואל את השאלה הזאת, והוא סובר שמכיוון שבקלות אפשר לחבס את החוטים, אז זה כן נחשב לפי צבע הבגד, ולכן אין צורך לחשוש לכך, אולי מצד עידור, אבל לא מעבר לכך אפשר לכתחילה, אין צורך להיבהל אם זה לא ממש אותו צבע, שלפי דעת הרמב״ם לא יוצאים ידי חובה. שאלה נוספת בלחות ציצית כבר אחרי ההפסקה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, לרפואת כל חולי עמו ישראל, ולרפואת נחמה אסתר בטרינה מרים, הרבנית ציפורה פייגה בת הדסה, יוסף בן רות, יעקב בן ציוויה הנדל. שאלה נוספת בהלכות ציצית, הרי אנחנו נוהגים ללבוש את הטלית קטן מיד בבוקר כשקמים מהשינה, ולא מברכים על הטלית קטן. כשאחר כך לובשים את הטלית גדול, מברכים על הטלית גדול ומכוונים לפתור את הטלית קטן. כך כותב המשנה ברורה סימן ח', זה המנהג שלנו. הלבוש מסביר שכשמברכים אחר כך על טלית קטן, זאת אומרת, מכוונים על הטלית קטן, אז הברכה מועילה למפרע. לכאורה, איך ברכה מועילה למפרע? התשובה היא שמכיוון שהכל נחשב למהלך אחד של מצווה, אז זה נחשב שאני מקיים את המצווה מתחילה ועד סוף. זה לא נחשב שקיימתי את המצווה בלי ברכה. יש שינוי מקום, נכון, אבל אני לא מפסיק מלקיים את המצווה. אז אני עכשיו, הכל המשך קיום מצווה אחת שמועיל למפרע. זו התשובה האמיתית לשאלה החשובה הזאת. האם אפשר לנקות את המשקפיים בתלית קטן? זכורני ששאלו את זה דודי סקני שר התורה הרב אלישיב ואתיר, מכיוון שהתלית קטן וגם התלית גדול, כך כתוב גם בספר קובץ תשובות ממרן הרב אלישיב, זה לא נחשב שאני מבזה, כי גם בבגד חשוב אני יכול לנקות את המשקפיים. זה לא נחשב שאני מבזה חפצה של מצווה. ומעבר לזה ראיתי תשובה בירחון נפלא שנקרא מבקשי תורה. מופיע שם בסוף הספר שאלות ששאלו את מרן רב שלמה זלמן נוירבך. שם מופיע ששאלו אותו האם מה שרואים אצל בחורים ופעמים אצל אברכים שנשכבים על ספסל ובנסדורים, לוקחים את הטלית מהעמוד של החזן, שמים מתחת לראש וישנים. האם הדבר מותר? מרן רב שלמה זלמן נוירבך הביא ראיה נפלאה ממשנה במסכת תמיד, ששם כתוב להדיה שהכהנים היו שמים את הטליתות מתחת לראשיהם. זאת אומרת שאין בכך שום ביזוי לטלית, זה שישנים עליה. האם הנוסח הנכון בברכת ולמלשינים זה ולמשומדים, או שהנוסח הוא ולמלשינים? הנוסח האמיתי זה ולמשומדים. זה הנוסח שהיה בכל הקדמונים, שלא שלט בהם היד הצנזור. רב חיים בריסקר אמר שמי שלא אמר ולמשומדים, אולי הוא חיסר את עיקר מהות הברכה, ולא יצא ידי חובה. אז צריך באמת להקפיד לומר ולמשומדים, אם כי הציבור יתרגל לומר ולמלשינים בגלל הצנזור, מן הראוי להוסיף את זה גם כן לתפילה ולומר למשומדים. מה ההגדרה של חיתוך מאכל חריף? מאכל חריף לפי ההסכמה של הפוסקים, שמשנה את הטעם הפגום שנמצא בתוך הסכין שחתכה אותו. לדוגמה, לקחתי סכין בשרית שהיא לא בת יומה, לא השתמשנו בה ב-24 שעות האחרונות, וחתכתי בצל. הבצל, החריפות שלו מחליה לשבח. זה הופך את הטעם הפגום לשבח, וממילא אני מתייחס כעת לסכין כמו שהיא בת יומה. היא הכניסה טעם של בשר לבצל. שום, בצל, צנון, חזרת, ודאי פלפלים חריפים. הפוסקים אפילו כתבו לגבי לימון, שגם לימון, כותב התז, נחשב לדבר חריף. דג מאוד מלוח, גם נחשב, משנה את הטעם לשבח. מלח בוודאי, כותבים המפרשים על השולחן ערוך, כולם נמצאים ביורד דעת צדיק וב. דנו הפוסקים מה קורה דברים שהם כבושים בחומץ או במלח. זה נחשב לדבר חריף או לא? אז דן בזה המהרש"א מברז'אן, הלכה למעשה לכאן ולכאן. מאכלים שעשויים מתערובת של מינים, גם נחשב, כותב הרמ"א בסימן צדיקי, כותב זה נחשב למאכל חריף. גם משקים שנחשבים דבר חריף, חומץ, בורשט בחמיצות מאוד גבוהה וכדומה, כותב השולחן ערוך, זה גם נחשב למאכל חריף. ולכן, אם אנחנו ניקח מאכל חריף, שום, בצל, צנון וכו', ואנחנו נחתוך איתו בסכין שבלועה מאיסור, לדוגמה, סכין שאנחנו יודעים שהיא טרפה מבשר וחלה וכדומה, אז אסור לאכול את כל המאכל, אלא אם כן יש פי 60 כנגד מה שתחוו את הסכין בתוך המאכל, שזה דבר נדיר ביותר. בצל ענק אולי אפשר לבוא ולומר שנחשב שיש בו פי 60. זה לבני אשכנז. לבני ספרד, אומר השולחן ערוך והכף החיים מכריע ככה לבני ספרד, לחתוך בעומק שני סנטימטר משני צידי המקום שחתכתי בסכין, וכל השאר יהיה מותר. אם חתכנו מאכל חריף בסכין בשרית, גם אם היא לא בת יומה, לא נוכל לבשל את המאכל עם חלבי. אבל לבני ספרד, כפי שאמרנו, גם בסכין בין יומו, נחתוך שני סנטימטר משני הצדדים שחתכנו מקום החיתוך, והשאר, כן, מותר בחלב. בסכין שהוא לא בין יומו, אם יש שעת הדחק, אנחנו מתירים את המאכל בדיעבד. עוד שאלה לגבי הנושא של הכשרת כבד. אנחנו מנסים לענות על שאלות רבות, אבל השאלה הזאת יש בה גם הבדל בין בני ספרד לבני אשכנז. שאלות נוספות גם לגבי מזוזה, מבקשים תשובה דחופה. אולי תכף נספיק להגיע לגבי השאלה החשובה כאן לגבי קביעת מזוזה. בבית כנסת, אם כן צריך או לא צריך, תכף ניגש לדבר. הכבד יש לו הרבה דם. הוא כולו דם בעצם. ההכשרה לאכילה היא רק על ידי צליה. לא מספיק מליחה. כי אם אנחנו נמלח אותו, אז בעצם האדם, המלח יספק בדם, והוא לא יוכל להוציא את הדם שלו. האם יש איסור לאכול כבד? על פי אריזל בעץ חיים, מרן בן איש חי בפרשת אחרי, גם הכף החיים באורח חיים קופנון זין כותבים, שראוי לתלמיד חכם לא לאכול בכלל כבדים. זה מפליא, כי אנחנו יודעים שתלמידי הבעל שם טוב כן נהגו לאכול כבד בשבת. בשו"ת יסכיל עבדי, רבי עובדיה עדיה, גאון עולם, כותב שהאריזל לא כותב את זה בשום מקום. כותב לא לאכול לב, אבל הכוונה היא לא לאכול כבד שממלאים קריסם מהכבד. אבל בכל זאת הכף החיים ידיו רב לו בכל סתרי תורה, וכך כותב בשם האריזל. אז תמיד חכם היו שנזהרו למעט שבת. כל פנים, מותר להשעות כבד 72 שעות בלי להכשיר אותו, אם אני רוצה לאכול אותו צלוי. אבל אם עברו על הכבד 72 שעות בלי הכשרה משעת השחיטה, אני לא יוכל לבשל אותו אחרי הצליה. לכן כשאנחנו קונים כבד, אפשר לשאול, והיום יש גם על גבי אריזות, מתי הייתה השחיטה? צריך להיזהר, הערה נוספת, לא להשאיר כבדים לפני הצליה 24 שעות בתוך מים, או אפילו בתוך הסקית ניילון אם יוצא מהכבד דם ומוהל. למה? כי אז אנחנו כובשים את הכבד, וכמו שהוא התבשל בתוך הדם שלו. אלא אם כן זה קרה בהקפאה, זה מותר. אם מקרה שכזה קרה, שאדם השאיר את הכבד ואפשיר, ושעה הכבד בתוך המים והדם שיצא ממנו בתוך הסקית 24 שעות, לבני ספרד בדיעבד אפשר לצלוט את הכבד, אבל לבני אשכנז מה שהיה בתוך המים או בתוך הדם נטרף, צריך לזרוק אותו. גם אם יש ספק אם זה שעה 24 שעות, דם כבוש זה דאורייתא, צריך להחמיר. על כל פנים, כבד שלא ניצלה והתבשל או תוגן, לבני אשכנז אסור אפילו בדיעבד. לבני ספרד הכבד מותר ואסיר אסור. וככה מכריע גם כן מרן יחווה דעת בהרחבה, והיו שחלקו על הדבר לבני ספרד. כשאנחנו רוצים להכשיר כבד, מדיחים את הכבד במים לבני אשכנז לפני שאנחנו מתחילים להכשיר אותו. לבני ספרד אין צורך לשטוף כבד, אלא אם כן רוצים אחרי הצליה לבשל. רק אז, אומר השולחן ערוך, יש צורך, השח בדעת מרן השולחן ערוך, יש צורך לשטוף. אבל לבני אשכנז, לפני שאנחנו צולים כבד, חובה עלינו לשטוף אותו. קצת להמתין שהמים יתייבשו, נהוג לפזר קצת מלח על הכבד לפני התחלת הצלייה, עוד פעם, זה בני אשכנז, כך כותב מרן הרמ"א. לוקחים את הכבד, שם אותו על גבי להבת אש או גחלים או כל חומר בהירה, לא משנה. הכבד מונח על גבי רשת, או אם הוא תחוב בשיפוד. אם עסקינן בכבד בקר, צריך לזכור שהחיתוך יהיה כלפי מטה, שכדי שירקום יהיה לדם לנזול. אפשר לצלות כמות גדולה של כבדים בבת אחת, אבל לא אחד על גבי השני. ומה הדין של המזלג שנועצים בו? והאם אפשר לצלות אותו ביחד עם בשר? והאם אפשר תוך כדי צלייתו כבדים נוספים שעדיין לא הוכשרו? צריך להרחיב בדבר. קצת נתנו את היריעה לדבר. לגבי קביעת מזוזה בבית כנסת, נרחיב בעזרת השם בשבוע הבא. אם כי הגמרא אומרת להדיה מסכת יומה שבית כנסת פטור ממזוזה. התודה והברכה למכובדינו פנחס בינדר, מכובדינו שלמה פולק, תודה לכם על הסיוע בהפקה ובצד הטכני של הדבר. אנחנו השתדלנו לקיים פריאת בלחוב מצווה ולענות על שאלות רבות, שנזכה בעזרת השם לנחמו נחמו עמי, אנוכי אנוכי ומנחמכם, לגאולה שלמה ולנחמה ולבשורות טובות. ערב שבת שלום ומבורכת.